אזכיר כמה הלכות בקשר לנטילת ידיים, כי חובת נטילת ידיים, חכמים הסמיכו אותה לתורה, דאורייתא. הן נטילת ידיים של שחרית, ובעיקר יותר מנטילת ידיים של שחרית, נטילת ידיים של ברכת המזון של המוציא. כלומר, החיוב וכל ההלכות של נטילת ידיים שלמדנו, בהגמרה למדה, הכל מנטילת ידיים של לחם. כעיקר החיוב ועיקר החומרה, זה כשאדם בא לאכול לחם, צריך ליטול ידיים. רק נזכיר שוב, יש הרבה מהפוסקים שכותבים, אפילו שהוא אוכל חתיכה קטנה של לחם, פחות מכזית, צריך ליטול ידיים, אבל בלי ברכה. מהרמב״ם משמע שצריך, שלא חייב רק שיהיה כזית. אם אוכל רק כזית ולא יותר, נוטל לכולה, לרוב הפוסקים נוטל בלי ברכה. אבל אם יודע שהוא אוכל כביצה לחם, זה צריך ליטול ידיים עם ברכה, אליבא דכולנא. כזית זה 27 גרם, כביצה זה 56 גרם. למעשה, אנחנו מוסיפים עוד כמה גרמים על צד שמה שנשאר בין החניכיים או בתוך הלחיים, שזה לא נכנס לבית הבליעה, אני צריך שיהיה חייב בברכה האחרונה, תמיד שיכנס לו כזית בתוך הגרון, בתוך הלוע של הגרון. אבל מה שנשאר, פירורים או חתיכות, נשאר בין החניכיים או בין השפתיים לשיניים, זה לא נחשב. אז צריך נטילת ידיים במים. נזכיר כמה הלכות שקשורות למים. הרבה לא שמים לב. קדש. אמר הפסוק, ועשית כיור נחושת, וחנור נחושת לרוחצה, ונתת שמה מים, כתוב. הפסוק ממשיך ואומר, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אוהל מועד, ירחצו בקודש ולא ימותו, וכתוב ירחצו מים ולא ימותו. למה חזר עוד פעם ואמר מים? כבר אמר בתחילה שצריך מים, ולמדנו שצריך מים, בלי מים לא מועיל, אף על פי שלתפילה קיים עלן שכל מידיד ימנקה, כלומר גם אם שפשף את ידיו במגבת, או בדבר לח, או אפילו בכותל, שפשף את הידיים, שכן כתוב הרחץ בניקיון כפי, והגמרא מסרת ברכות דרשה, בניקיון בכל מידיד המנקה, אפילו לא במים. אבל בשביל נטילת ידיים שצריך כלי וכוח גברה, וכל התנאים של נטילת ידיים, אני צריך מים. אז למה התורה חוזרת ואומרת, פעם נוספת, גם ירחצו מים, אחרי שאמר כבר, ונתתה שם המים, דרשה הגמרא, אני צריך מים בהווייתם, כלומר שלא השתנו. מה לא השתנו? לא השתנה המראה שלהם, ולא נעשה בהם מלאכה. מה נקרא השתנה המראה? מה נקרא נעשה מלאכה? זה צריך ללמוד. אי אפשר לדבר באופן כללי וגורף. והכוונה בין מעצמם, בין על ידי שאתה גרמת. מעצמם, ידוע שאם אתה משאיר מים, זמן ממושך בתוך כלי, הוא מקבל ירוקת. אז כמו עובש טבעי שיש למים, מים עומדים, גורמים ירוקת. אבל מים שהם כל הזמן בתנועה, הם נקראים מים חיים. אז זה נעשה במים ירוקת, זה לא בהווייתם, זה כבר פסול לנטילת ידיים. אותו הדבר אם עשה בהם איזה מלאכה, אז זה גם כן המים האלה נעשו פסולים. ככה הגמרא אומרת, מים שנעשו בהם מלאכה נפסלו לנטילת ידיים. עכשיו, יש מצוי כשפותחים את הברז בהרבה מקומות, ויש שם לחץ בברז, אז אתה רואה שהמים יש בהם כמין ערפל. שאלה, הרבה הסתפקו, האם המים האלה נקראים בהווייתם או לא בהווייתם. להלכה, הם מים קשרים לחלוטין, גם אפילו, ולא צריך להמתין עד שיתנדף באוויר כל הערפל הזה. מדוע? כיוון שזה דבר זמני, זה רק לפי שעה. ברגע הראשון יש לה מים ערפל, וזה כתוצאה מהלחץ של הברזים. אבל אחרי שהמים נרגעים ויושבים ונחים, הם חוזרים למראיהם הראשון. כלומר, לא נעשה בזה שום שינוי. יותר מזה, המראה אומרת, אפילו אם שאף מים מהבור או מהכנרת, ובמים מצא שם טיט או שאם אתה תשאיר את זה בכלי, זה ישקע. טבע המים שיש בהם אפר, או יש בהם כל דבר שהוא... אין מים בלי אפר. הרי היה, שאם תיקח את המים עכשיו, תשים אותם על האש, אתה תראה שאחרי זה יש משקע בתחתית של הכלי, וכמו בכל קומקום רגיל. אתה רואה בקרקעית שלו יש שם אבן. מה זה? זה נקרא אבן מים. במים יש חומרים של אבנים, ועוד כל מיני חומרים שונים, שזה באופן טבעי גדל עם המים. נכון, מוישה? מה זה, מה... שכחתי להגיד לך, תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות, וכל השנה פורים. מה זה הבגדים האלה? של בית המקדש? בוודאי, אבל לא חליפה כזאת. זה זהב אמיתי או שזה כאילו? לא, רק יהיה כאילו משיח, חס ושלום. רוצים משיח אמיתי? בית מקדש אמיתי. מה זה, זה גלימה? מה לבשת שמה? תעמוד רגע, נראה. תעמוד דום, לא ככה. או, יופי. יפה, אבל לא הבנתי איזה בגד זה, לא ראיתי אף פעם... מה, גנרל מונגורמרי? מגיע לו. מגיע לו. מה הייתי יודע, הייתי מצדיע שהייתי נכנס. יפה. שיסו בני מאי שאלה יושבים כאן לשמוע יחד איתי דברי תורה, זה דבר גדול, זכות. לא כל יום יש דבר כזה. אין מה? הוא לא שתה טיפה, הוא שתה כמה בקבוקים טובים, אדוני, אתה לא ראית, אני ראיתי אותו. כן. אז אומר עכשיו, אם כן, זה נקרא טבעו של המים. כמה שדרך האפר הזה להיות במים, ודרך הצררות האלה להיות במים, והם גם שוקעים, אחרי כמה זמן נהיים צלולים, אז זה עדיין נקרא מים, זה נקרא מים שבהווייתם. ולכן יהיה מותר ליטול ידיים במים הללו. מה זה מים שנעשה בהם מלאכה? יש בזה, תדעו, חילוקים רבים מאוד. המקור הוא במסכת, במשניות, מסכת ידיים, פרק ב'. שם המשנה מתארת בדיוק מים שנעשה בהם מלאכה לגבי מחטאת, לגבי מים שבמקדש, גם מים שבכיור של המקדש. צריך שיהיו מים שלא עשה בהם מלאכה. והוא הדין, המשנה שם אומרת, לגבי מים שנוטלים בהם ידיים. לכן בפרט שאנחנו, הכוונה, מים שאנחנו ברכים עליהם על נטילת ידיים. אבל שאר המים, תדעו, זה לא שייך. זאת אומרת, לא שייך לומר לגבי אדם יוצא משירותים, או אחרי שגזה ציפורניים, או נגע במקומות המחוסים שבגופו, וזה לא שייך הדינים האלה. רק בשני נטילות שהן מההלכה, שיש להם סמך מהתורה, שהן נטילת ידיים של לחם, מטילת ידיים של שחרית, ששם אנחנו מברכים, אשר קידשן במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים, יש להקפיד, זה לא להחמיר, אלא להקפיד מצד ההלכה, שהמים יהיו כשרים. אז שם המשנה אמרה, מים שנעשה בהם מלאכה פסולים. ושם הפוסקים והמפרשים, צריכים לבאר מה זה. הרמב״ם הביא, אומר, הם נעשים מלאכה, כשנעשו כמי שופכין, כלומר, אין דרך האדם לשתות אותם. נפסלו משתייה, נפסלו משימוש, שתראה בשביל כביסה, כן, בשביל לשטוף את הרצפה ועוד דברים אחרים, זה משהו אחר, אבל בשביל שתייה או בשביל אוכל, לא משתמשים בהם. ככה אומר הרמב״ם. מה נפקא מינה? נפקא מינה עם ספק. כשאני מסופק, האם המים האלה נעשו בהם מלאכה או לא, אני לא זוכר. אם השתמשתי בהם או לא השתמשתי בהם, מספק זה טהור. כך כתב רבי יעקב חגיז, בעל שוט הלקט. זה לכם שמו, הלכות קטנות, קראו לזה שוט הלקט. רבי יעקב חגיז היה רב גדול בירושלים, עיר הקודש, פסק שאם זה ספק, אפשר לברך. אף על פי שיש מי שחלק עליו. כמו רבי שמואל גרמיזן, היה לפניו, כתב שלא מברכים עליהם מספק, אבל ההלכה נפסק, כך הביא שוט הלקט, והביא הוכחות מכמה פוסקים, וגם הרב עליו השלום ביביע עומר, הביא אותו של ההלכה, עם ספק, אז אני יכול לברך על המים האלה. אבל כשאתה יודע בבירור, שנעשה בהם מלאכה, השתמשת בהם למלאכה, זה נפסל מנטילת ידיים. מה, מה קנקן? כן. שלא יהיה לך קר. אתה מוסיף מים מהקומקום. כן, מה השאלה? לשתול ידיים? ודאי. אין בעיה. לא, זה לא מים שנעשה בהם מלאכה, אין בעיה. עכשיו יש שאלה, כן. או, מה זה צבע? יפה, יפה. דנו בזה הפוסקים. האם זה נקרא, אז השתנה מראיהם או לא נשתנה מראיהם? על ההלכה זה לא נקרא נשתנה מראיהם, כיוון שזה דרך של שתייה בצורה כזאת. מה הפירוש? הוסיף איזה פטל, הוסיף איזה... אבל בתנאי שזה לא דביק, לא שם הרבה. כי אם שם הרבה שיש בו הרבה סוכר, אז אתה, הידיים שלך נהיו האצבעות, נדבקות זו בזו. אם נשאיר את זה באוויר, אז זה יתחיל להיות דביק. זה לא שווה, זה לא טוב. של מים אחרונים זה יכול להיות. כיוון שלמים אחרונים צריך שיעביר את הזוהמה. אבל לגבי נטילת ידיים של אוכל, של המוציא, לא. אז לכן, גם מסודה, שערבו בהם, מה זה הסודה? מכניסים שם חומר שהם קוראים לזה CO2, CO12, לא, יש להם כל מיני שמות של בייזטה. אז ערב בתוך המים, וזה נעשה מים מוגזים. אין בזה שום, אין בזה שום איסור. זה, אז לשימו לב רק שיש שתי מסלולים. אחד נשתנה מראיהם, שתיים נעשה בהם מלאכה. אז אני צריך לדון, אם לא, לא נתהווה במים אחד משתיהם, לא השתנו. וגם מה שכתב הרב שלמי ציבור עליו השלום. ויעקב ישראל אלגזי. היה רב של ירושלים בראש חכמי בית אל. כתב ספר שלמי ציבור ושלמי חגיגה, אמת ליעקב על הלכות ספרי תורה. ספר תורה היה גאון גדול היה. הוא כותב שמים שהיו בבית הכיסא, הם לא נפסלים ואפשר ליטול בהם ידיים. דווקא מינה, אלה שהולכים לפעמים באיזה מקומות, לפעמים בדירות או באיזה מלון שהלך לשם, ואין שם אפשרות, החדר שלו, יש לו שם שירותים לידו. בתוך השירותים יש שם הברז של המים. עכשיו הוא רוצה ליטול ידיים, אז בסדר, בתוך השירותים הוא לא ייטול ידיים. אבל מה הדין אם הוא ייקח את המים משם, מהברז, ויוציא אותם החוצה, המפורש בשלמי ציבור שזה מותר. אז אין בזה איסור. יכול ליטול ידיים, אבל יברך, יש אומרים שליטול ידיים גם בפנים מותר. עד כדי כך. למה? כמה שהשירותים דרך שם להיות נקיים. לא משאירים אותם שיהיה, ואין שם ריח רע, וגם אין שם לכלוך, אין זוהמה. אז יש מי שאומר אפילו שיהיה מותר ליטול ידיים בלית ברירה שם. אבל את הברכה בשום פנים ואופן לא יברך שם, כמה שאסור להזכיר שם השם בתוך המקום הזה. ועוד מי שנמצא במטוס, ואין לו אפשרות, ששם גמר את השימוש שלו בשירותים, הוריד את המים. ואז המקום נקי. עכשיו הוא צריך לחוץ ידיים, או ליטול ידיים שם. מה יעשה? אין, אי אפשר, לא ייכנס תוך המטוס ליטול ידיים, לא ייתנו לו. יכול ליטול ידיים שם, ויצא החוצה, ויברך שם על נטילת ידיים. ככה הלכה, וצריך לזכור את זה. אחר כך ינח ינמה. אם יזדמן לו מקום נקי שנותרה לי, לא מקום של זה, ויטול ידיים פעם נוספת, הנה חינמה. זה חשוב מאוד, כדי שיעשה את זה. עכשיו נחזור מהמים של מקווה. תכף נגיע לזה גם לאמבטיה ולים, מי ים, בטבילה, בנטילה, יש בזה חילוקים, הרבה חילוקים. ותלוי מצב המים, אם הם ראויים לשתייה או לא ראויים לשתייה. כן, 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 דיברנו על זה, יש ריטב"א ועוד שכתבו, שאפילו אם אוכל לחם פחות מכזית, ייטול יד המחלוקת הפוסקים, להלכה יש להחמיר, שלא לאכול לחם, לא לברך המוציא, אלא אם כן נטל ידיו. אלא אם כן, הוא רוצה למשל לפעמים לבדוק שהלחם הזה טרי, או הטעם שלו, לדעת מה ברכתו, זה משהו אחר. אבל כשהוא רוצה לאכול, צריך ליטול ידיים. עכשיו, מים שנעשה בהם מלאכה. דנו בזה עוד הפוסקים לפני 50-60 שנה, מים, מד המים שיש לעירייה. העירייה, היום זה לא העירייה, זה חברות שחיתות שהקימו כל העיריות, ופשוט לגזול את הכסף של העניים והמסכנים. ממש, אנשי סדום בעמורה. הקימו כל מיני חברות של, שהם מוכרים מים. הם קיבלו את הזיכרון מהעירייה, הם מוכרים לך את זה פי תשע ממה שהם משלמים. ואיפה הולך הכסף? בשבילם טיולים ומשכורות גבוהות, ומנכ״ל וסמנכ״ל ועוזר מנכ״ל, וכו' וכו' וכו', למנות אנשי שלומם. פה הבג"ץ לא מתערב, ולא אומר שום דבר, כן, לא, לא, הכל בסדר, זה, כן, זה חלק מהדמוקרטיה. אז עכשיו, מד מים, יתרו, מד מים, יש שעון מים. הוא עובד על זה שברגע שעובר מים, כמות של מים, הוא רושם עוד ליטר, עוד חצי ליטר. אז המים האלה, הם מפעילים את השעון. האם זה נקרא שנעשה מלאכה או לא? היום יש לנו את הבעיה הזאת גם, פה בירושלים, ברוך השם, בזכות הרב אלישיב, עליו השלום, שנלחם נגד זה, עצר את זה. אבל בערים אחרות יש בעיה גדולה בשבת. כי שם הכל עבר למחשב, והמחשב רושם לך ספציפית, לברז שלך בבית, על כל הצינור הראשי שלך, אישי, יש לו קוד, ועל כל ליטר הוא רושם עוד ליטר. ויש כאלה מחמירים, מד מחמיר, על כל חצי ליטר, ואפילו על כל כוס מים הוא רושם. אז שם יש בעיה בשבת, כי איך שאתה פותח את הברז, אתה מפעיל את המחשב שם, ושם זה כתיבה ממש. אז יש שאלה גדולה יש בזה. יש, זה נכון שזה גרמה ויש בזה עוד, אבל זה לא לכתחילה. לכן יש הרבה ערים שהציבור שם עמד על זה ושינו את המד הזה, או שהמד הזה בשבתות הוא לא עובד. אבל מה יש להם בעיה? הוא לא תמיד קורה נכון. למשל, אחד מהימים שהוא רשום שם, זה כולל גם יום העצמאות, הוא לא עובד. אתה מבין? אז יש לו עוד כל מיני, ויש ימים שכן, יש ימים שלא, המחשב זה גולם. אז הוא לא תמיד. אבל לא נכנס לזה כרגע המים שבת. יש כאלה שהיו מחמירים, אז אני אגיד לכם את האמת, מורבי עליו השלום, ככה היה נוהג. אז בזמנו, מי שיודע, בירושלים ככה היה, היום כבר אין לנו את זה. היה טנק של מים למעלה בגג, שם יש לו עד היום, חבית גדולה, והחבית הזאת מתמלאת מים, ויש לך מים רזרבים למשך יומיים, כך שאם נפסק המים, עוד 24 שעות, עוד 48 שעות, תלוי לפי השימוש שאתה משתמש, עדיין המים עובדים. עכשיו, מה הבעיה? כיוון שזה עובד גם על חשמל. זה מעביד, מפעיל, כי מי שמפעיל את המד זה חשמל. מי שלא משתמש בחשמל בשבת מצד שיהודים עובדים שם. אז היה מורבי עליו השלום כל צהריים של יום שישי, סוגר את הברז, את השיבר של המים, ואז בשבת היינו משתמשים בטנק של המים. מוצאי שבת פותחים אותו מחדש. לפעמים היו שוכחים, ביום ראשון עושים כביסה, פתאום בצהריים, פופ, אין מים. אז מהר פותחים את הברז. אז זה, עכשיו השאלה, האם זה נקרא שנעשה בו מלאכה או לא? להלכה, כתבו הפוסקים שזה לא שום מלאכה לא נעשתה. מה שזה נעשה מאליו. ומה, מים עצמם לא השתנה בהם? נכון שגם לא השתנה, אבל אמרנו שני תנאים. אחד, עוד פעם התחלת לישון? מתי פורים, חזור בתשובה. אז אחד, שלא ישתנה הצורה של המים. שתיים, שלא יעשה בהם מלאכה. זה לא נקרא שהיה מלאכה. וכן הצף של המים, שהיו עושים גם בטנק של המים, להבדיל מה שיש היום בניאגרה, בשירותים, חוץ מכבוד בית הכנסת. אז שם מה יש שם? יש שם הצף, כשזה, המים עולים, אז הצף עולה, ועוצר את הברז, ונסגר. שוב פעם, אתה מרוקן, שוב פעם זה עובד. השאלה אם המים האלה נקרא שנעשה בהם מלאכה, כיוון שהמים האלה הרימו את הצף וסגרו את הברז. להלכה, נפסק להלכה שזה גרמה, וזה לא נקרא מלאכה ממש, מה שאמרו מלאכה, זה מלאכה, כמו שנראה בהמשך. צינן את הידיים במים, או השתמש באיזה כלים, שהחסים אותם. אותם בתוך המים, או בדק כלים אם הם נקובים או לא במים. זה נקרא המים שנעשה בהם מלאכה. או כמו המים שיש לצורפים, המים שיש לאלה שמייצרים כלים, אבל כאן זה לא נעשה במים כלום, זה אוטומט נעשה, וזה לא מלאכה ממש. לכן, המים האלה קשרים לנטילת ידיים, ולא ביטלם מתורת מים, וגם לא שינו את מראיהם. רגע, מה הוא אומר? תכף, אנחנו נגיע לזה כלי בתוך כלי, יש בעיה. כן, מה שאלת? מה יש לך עתיים? משנה ברורה כל הזמן. נראה לו שקרה, כן. האופה, זה משנה ברורה, זה משנה זה. משנה של רבנו הקדוש, לא משנה ברורה. המים שליד האופה, שאל כל ילד שלמד בתלמוד תורה, יגיד לך. כן, מים שליד האופה. אז תלוי איזה מים, אם משתמש בהם, לא ישתמש בהם, משתנה מראיהם. כן, נכון? יפה לך. אני אתן לך פרס בסוף השיעור. אין בעיה. כן. יפה. זאת אומרת, הוא כעת שואל, מה יהיה הדין אם יתערבבו אליהם אלה? מים פסולים עם מים קשרים. אז אם הרוב זה מים קשרים, זה בסדר. אבל אם הרוב לא מים קשרים, לא. יש מי שרצה לומר שאם יוסיף להם רבעית מים, להלכה זה לא ככה. הרי קיימה לאן, להבדיל, לא יבוא ולא יהיה. מדען לא עליכם לכלך בבית הכנסת, איטיל מים. מרגליים, אסור לברך כנגדם, אסור להתפלל כנגדם. מה אני עושה? לוקח רבעית מים, שופך עליהם, מבטל אותם. על כמה? אז הגמרא אומרת שעל כל פעם ופעם שעשה, צריך רבעית. כמה תינף, כמה פעמים תינף, לפי מספר הפעמים, כך מספר הרבעיות שצריך לשפוך. אבל כאן זה לא דומה. לא צריך שכדי שאני אבטל אותם מדין מים שנעשה בהם מלאכה, צריך שיהיה רוב ממש, ולא רבעית, לכן צריך שיהיה רוב. עכשיו, ההלכה היא הטעם. הרמב״ם כתב משום שינוי, וכיוון שעל ידי מעשה נעשים כמים שופכים. הלבוש כתב, הלבוש רבי מרדכי יפה, בעל הלבוש כתב, שלא השתנה, אי אפשר שלא השתנה מראיהם. אז הוא הלבוש מחמיר יותר. הרמב״ם מקל, לפי הרמב״ם, המים האלה קשרים. עכשיו צינן מים במים, שאלה מה שאלו פה. עכשיו יש בקבוק של תינוק, חמם הדייסה יותר מדי חמה, אנחנו רוצים לקרר אותה. אז מה היו עושים? לוקחים כלי. ושמים בו מים, ואת הבקבוק מכניסים בפנים כדי שזה יצטנן. אז טמפרטורה חמה. צריך טמפרטורה מסוימת של צינון. 5 מעלות, 7 חמה. צריך טמפרטורה מסוימת של צינון. 5 מעלות, 7 מעלות, זה טוב. 10 מעלות מקסימום. לפעמים המזג אוויר חם מאוד, או היין עמד בשמש, הוא חם. מה עושים? אני לוקחים את הבקבוק, מכניס אותו בתוך דלי של מים. שואל מרן השולחן ערוך, מה דינו של איש זה? מה אתה אומר, מוישלה? הכתם מרן שזה פסול. למה? זה נקרא מים שנעשה בהם מלאכה. צננתי שם את היין, זה אפילו שלא השתנו, לא השתנה מראיהם של המים, אבל השתמש בהם. זה נקרא, זה בדיוק הגדרה של מים שנעשה בהם מלאכה. אז הוא הדין כותב שולחן ערוך, אם צינן מים במים, של היה לו מים חמים, ורצה שהמים יתקררו, כמו שלפעמים יש כוס תה, והתה חם רותח. מה הוא עושה? הוא מכניס אותו, לא כולו, עד חציו, בתוך כלי ספר של מים. ואחר כך הוא מוציא את הכוס, והוא יכול כעת לשתות. השאלה, המים האלה, אפשר לטול בהם ידיים, או אי אפשר לטול בהם ידיים? מרן כותב שלא, כיוון שזה נקרא בדיוק מים שנעשה בהם מלאכה. ולכן אין לטול בהם את הידיים. אותו דבר שנו את זה גם בקורבן, וראינו בכמה מקומות שיש את העניין הזה, שאלה נקראים גדר של מים שנעשה בהם מלאכה, וכן. אותו הדבר, יותר מזה, יש לו כלים, הוא רצה לדעת אם הכלי הזה מנוקב או לא מנוקב. והוא לקח ושם אותו בתוך מים לראות אם יש בו בכונס מים או אין בו בכונס מים. זאת אומרת, האם הכלי נקוב, אז ממילא ייכנס מים בתוכו. והוא בדק אותו. הוא רק הכניס את הכלי שם. וחיכה לראות האם נכנסו מים או לא. זה שוב, זה הגדרה של מים שנעשה בהם מלאכה. המים האלה פסולים לנטילת ידיים. לכן צריך להיזהר. פעמים זה מצוי שיש בבית איזה ספר כזה, ובן אדם לא שם לב. בא לוקח את המים האלה ונוטל בהם ידיים. זה צריך להיזהר שלא ייכנס לתוך הבעיה הזאת. זה גם ברכה לבטלה וגם לא עלתה לו נטילת ידיים. צריך לחזור וליטול. אלא מה איתו? חזור ויטול בלי ברכה. מים שעובר דרך פילטר. כל המים שאתה שותה היום, כל המים שיש בברזים, עובר לפחות למעלה מ-20 פילטרים. מהמקור שמגיע, אם זה מהכנרת, אם זה מכל מיני מאגרי מים תת-קרקעיים, זה עובר פילטרים, עובר סינון. הפילטר לא נקרא מלאכה ולא נקרא שאובים, גם לגבי מקוואות, מה שיש אתם אסורה, שזה אחד בבני ברק שיהיה בריא, נכנס לו איזה נרווין, ככה איזה ג'וק. פלד כתב ששום אדם לא יוציא שום הוראה ושום מודעה בלי הסכמה של בית הדין. אסור, לא כל אחד יכול, התורה לא ניתנה לכל אחד ואחד. יש חכמים שהם פוסקים את ההלכות והם שוקלים את הדינים. אז מה יש שם במקווה? פשוט כדי לחסוך במים וגם כדי לנטרל את החיידקים. היום בעוונותינו הרבים המצב של המיקרובים, החיידקים, נהיה מסוכן פי מאה ממה שהיה לפני 10 ו-20 שנה. רואים את זה היום, איזה סוגי חיידקים שיש היום, אנשים ניזוקים מכל מיני דברים. אז בין הדברים שיש, המים האלה שבמקווה, אחרי יום אחד של שימוש, הם כבר נפסלים, יש שם חיידקים, מיקרובים. מה עושים כדי לנטרל את זה? אז שמו שם בקרקעית של המקווה או במקום נסתר, או אפילו לא במקווה עצמו, בדופן הסמוך מאחרי המקווה, שמים שם את הפילטר הזה, שהמים עוברים דרכו וחוזרים, הוא זה רזולציה נקרא. המים נכנסים מכאן ויוצאים מכאן. וזה הכל, אין שם לא כלי ולא בית קיבול ולא צינור, ולא, אפילו צינור אין שם. זה הכל פילטר. פילטר שמסנן את המים והוא סופג, יש בו פחם, כמו שיש לך בבית. היום יש הרבה בתים שיש להם שם פילטר, גם בבתים. אז מה אני אגיד שזה מים שנעשה בהם מלאכה? מה עושים? כיוון שבמים יש הרבה חיידקים. יש לפעמים כל מיני חומרים מזיקים גם. יש מתכות, יש עופרת, יש כל מיני דברים. אשקל ואלואן ועג'י בזמן. מה אין שם? אז מה עושה? שם שם פילטר, והפילטר הזה הוא על בסיס פחם. הוא מסנן את כל המים שעוברים ומוציא לך מים יחסית טהורים, נקיים, וכנל גם במקווה. ולמה? זה חוסך פשוט בהוצאות. היום הוצאות של המים הן הוצאות עתק. בשביל למלות לפעמים מקווה שלהם, זה עולה כמה, למעלה מ-100 שקל, 200 שקל, כל בער אחד של מקווה. זה לא דבר פשוט. לכן, עשו את זה כדי שזה גם ינטרל, וגם המים נראים צלולים יותר. זה גורם גם שנשים, גם אלה שלא כל כך שומרות מצוות, אז הן לא נדחות מזה באות וטובלות ונטהרות, ולהרבות טהרה בישראל, לכן אין בזה בעיה. לכן לעצם העניין, המים האלה שעברו דרך פילטר, אין בזה בעיה.
יש לו מים שלנו,
מים שלנו, הרבה פוסקים כתבו, לא רק זה, אלא שיש להם סגולה מיוחדת. הרי לפסח אני לא יכול להשתמש, גם כעת אם אני אופה מצות, לאו דווקא לליל הסדר, לכל השבוע, אני צריך שהמים יעבור עליהם לילה, כמובן שיהיו מחוסים, ויעבור עליהם לילה, ואחר כך רק אני אשתמש בהם לאפיית המצה, כדי שהם יצטננו. כי המים בקרקע שמה מתחממים, או שהשמש מחממת אותם, יש כמה סיבות בגמרא בפסחים שם. אז להלכה, זה לא, זה אין בעיה. אותו דבר מהריל, עליו השלום, גדול רבני אשכנז כתב, שידוע בדרך כלל תקופת ניסן, זה יחול בתחילת החודש, אז למשל השנה, שיש לנו שני אדרים, אז כבר לקראת תחילת ניסן, כבר יהיה תקופת ניסן. בגמרא בפסחים מובא שמים שבשעת התקופה יש בהם סכנה. כתב המהריל, אז הרבה שאלו אותו, מה הדין? יש לנו כעת מים שלנו, נשתמש בהם לאויבי, כעת משתמשים בהם למצות, ואם עבר תקופה והוא שכח, ישפוך את המים, עכשיו מה יעשה היום, לא יופיע למצות, אין לו, רק היום יכול לאפות, צריך לנסוע. הכתב בפירוש, אין בזה שום בעיה. יש שכתבו שישים בהם ברזל, כדי לנטרל את הסכנה של התקופה, מה יש בתקופה? זאת אומרת, יש בשנה, שנת חמה, 365 יום ועוד 6 שעות וכמה דקות. זה נקרא שנה עגולה. זה כמו להבדיל הגויים, לקחו את שנת החמה והם נשרפים בחמה. שזה לעתיד לבוא, כדי שבחו מוציא חמה מן הרתיקה ושורף אותם. אבל אנחנו סופרים גם ללבנה, גם לחמה. לא מפחדים, לא מזה, ולא מעל ישראל, מעל כולם. אז כל רבעון שנה משתנה. יש תקופת האביב, תקופת ניסן, אך יש תקופת תמוז, אך יש תקופת תשרי, אך יש תקופת טבת. מה יש בתקופה? אז הגמרא ככה אומרת, שבתקופת תשרי, למשל, אז הייתה עקדת יצחק, וטפטפה סכין דם, וכל שנה, בשעת התקופה, יש את הסכנה הזאת. אחר כך, מה היה בתקופת טבת? בתקופת טבת היה מעשה של בת יפתח. יפתח הגלעדי, הרי עם הארץ היה. אמר, אשר יצא מדלתי ביתי ויקרבתי פעם שלישית. אשר יצא מדלתי ביתי ויקרבתי לשם עולה. לא רק שתדעו רבותיי שלישון בבית הכנסת זה נגד שולחן ערוך. זה גמרא מפורשת, אני לא סתם מאיר, אני לא בשביל שאני זה, אני חס עליכם, ועל עצמי גם. גמרא אומרת, הלומד תורה וישן, תורתו נעשית כרעים, כרעים. ביתו יצא לקראתו, והוא אמר, אחור אחרתיני, מה עשיתי, ואני פציתי פי אל השם. אז יש מחלוקת בגמרא מה היה בסוף. היא אמרה לו, אבא, אבל כתוב, אדם כי יקריב מכם, קורבן מן הבהמה, מן הבקר, מן הצון, מה הוא עונה לה? פציתי פי אל השם. אז מה אם פצית פיך? לך תעשה התרה. והוא לא רצה. היה צריך ללכת אצל אלישע. אלישע היה באותו דור של אלישע, יתיר לו את הנדר. אז כל שנה מתעורר העניין של בת יפתח בתקופת טבת. תקופת ניסן, מה קרה אז? המצרים לקו במים דם. ולא רק במצרים, אלא כל מימות שבעולם לקו דם. ואז זה חוזר על עצמו עוד הפעם. תקופת תמוז, אז משה רבנו היכה את הסלע. מה היה? סלע הוציאה דם. שאלת הגמרא, מה פתאום? אומרת הגמרא, לא, כתוב בתהילים. הן היכה צור ויזובו מים. מה זה ויזובו? ויזובו שבהתחלה הסלע הוציא דם. כאילו רצה לרמוז למשה רבנו, מה עשית שהיכית? והוא היכה פעמיים, כי כתוב, ויח את הסלע במתהו פעמיים. למה פעמיים? בפעם הראשונה יצא דם, היכה שנייה יצא מים. וכל שנה מתעורר הנושא הזה מחדש. עכשיו מה קורה אז? יש מלאכים שממונים לשמור על גלגל המזלות. אנחנו על המזל, אבל מי שעושה עוונות שמצילנו, הוא נמסר בידי המזל. עכשיו המלאכים האלה ממונים על המזלות, שנגמרת תקופת טבת, באה תקופת ניסן, זה יוצא, זה נכנס. בשנייה הזאת שמתחלפים המשמרות, סכנה. וכן, נגמרת תקופת ניסן, באה תקופת תמוז, זה יוצא, זה נכנס. בשנייה הזאת של חוסר שמירה תוך כדי חילופי המשמרות, אז לכן זו הסיבה. אבל הגמרא בסוף אמרה, שומר פתאים השם. יש מהקהילות האשכנזים נוהגים בשבת לפני זה להכריז מתי התקופה. אבל כל חכמי הספרדים כתבו, בראשם רבי דוד אבו דרהם, מרן בית יוסף, שלא צריך להכריז ולא צריך לדעת. משום שומר פתאים השם. מה גם שזה לא מדויק. הזמן שהם כותבים לא תמיד מדויק, כי יש לפי מור שמואל, ויש תקופת רב עדה. ורב עדה זה הולך לפי הדקות והשניות, כי זה חלקי דקות. זה לא 36 ימים עגולים ושש שעות עגול, לא. יש עוד כמה דקות, וזה מתחלק, נחלק לארבעה חלקים. אז לכן זה הסוד. כתב המהריל, אז הם כתבו שאם ישים ברזל, לא יהיה במים שום בעיה. אבל המהריל כותב, מים של פסח, שהם מים שלנו, אין בהם חשש. יותר מזה, לא עליכם, הם חס ושלום. צריך לדעת, זה הלכה. נפטר אדם בתוך הבית. באותו בית אסור לשתות את המים. מים האלה סכנה. מפני שהמלאך רוחץ סכינו במים. אז צריך לשפוך את המים. מה עושים היום שאין? היום לא מחזיקים מים. אבל בברז, פותחים את הברז לשתי דקות, שהמים שבצינורות שנמצאים בתוך הדירה ודאי עברו, ואז אין סכנה. כי הסכנה היא לא רק בכאשר הוא שותה מהם או משתמש בהם למזון, אלא גם אפילו רוחץ בהם, אפילו זה סכנה. אז זו הסיבה. לכן צריך לשפוך מים. זו הסיבה. מאיפה מצאו? הגמרא אומרת. מרים שנפטרה מרים, מה כתוב אצל מרים? ותמות שם מרים ותיקבר שם, מה כתוב? ולא היה מים לעדה. אז שפכו מים. והאמת, הטעם העיקרי לא היו שופכים מים, בגלל שלא להודיע שפלוני מת. משום שכתוב, מוציא דיבה הוא כסיל. אסור להוציא מהפה על מישהו שנפטר. אני יכול להגיד, יש לוויה של פלוני. או האם שמעת מה קרה עם פלוני יקר ברמז. אבל לומר בפירוש, כמו שהם כותבים במודעות שלהם, פלוני זה איננו. הוא לא היה גם כשהיה חי, לא היה איננו. מה, היה הולך בית הכנסת? איננו. בוקר טוב, איננו. איננו. כל היום היה בחמרה או היה בסינימה, אני יודע איפה? איננו. נכון, מה יש עלי? נרגעת עכשיו? עשית הקפה ראשונה. שמה ישראל, תגיד, נו. איזה יין? יש יין היום, מה קרה לך? איזה, זה לא יין זה, זה מים צבועים. בקיצור, אז אם כן, אם היית שותה יין, שבעה ימים לא היית יכול לדבר איתי. שומע? שאל, שמה השאלה הוא שאל? נו, מה הדין? מים שיורדים מהמסגן? מים מהמקרר? אה? מותר? מה? אני רוצה להבין אותך, חכם משה, אני בתחילת השיעור היית פה, ומה למדנו שם? ורחצו אהרון ובניו ובנו את ידיהם את רגליהם, נצאת שם מים. זה מים? המים שיוצא מהמזגן, מאיפה הם באים? מהאוויר. באוויר יש רוח ויש מים, וזה עובר דרך המזגן, והמזגן שמצנן לך את האוויר, אז הוא מפרק את המלקולות, והוא עושה מים, ואז יוצא לך מים. זה לא מים, זה לא, ודאי שזה פסול. זה ודאי פסול. כן, שמעת הרבה, גם אני שמעתי הרבה שמועות, ולא זה, כמו המטוס של מלזיה, הרבה שמועות שמעתי עליו, כן. כן, מאוד מזוקקים. שתכף אנחנו מגיעים לזה, אתה יש לך רוח הקודש. אז אם כן, אלה מים שצינן בהם, מים שבדק בהם את הכלים, כל אלה נפסלו מנטילת ידיים. לכן צריך להיזהר, בבית שיש תינוקות, לפעמים שמים את הבקבוק, אם במים חמים, אם במים קרים, אם בחול, אם בשבת. אחר כך נשאר בספל מים, והוא בא ונטול ידיים, אסור לשפוך אותם. או להשתמש בהם שימוש אחר, לשירותים ולכדומה, אבל לא בשביל נטילת ידיים. עכשיו יש עוד שאלה בהטבלה, הוא מכניס את הכלי למי מקווה, או למי מעיין, להטביל, והוא הוציא את הכלי עם מים. אחר כך בא, אמר, יופי, יש לי מים מוכנים, אני טול בהם ידיים. האם מותר או אסור? להלכה מותר. למה? זה לא נקרא שנעשה מלאכה. אני הטבלתי את הכלי בתוך מי המעיין. אחר כך שהוצאתי אותו, לא הפכתי את הכלי, הוצאתי אותו עם מים בתוכו, אין בזה בעיה. עכשיו כן, נפתרה השאלה שלו של מקווה. אבל בתנאי שהם מים שראויים לשתייה, כי יש לנו עוד הלכה. למשל, מי ים. מה הדין של מי ים? אני כעת באתי, אין לי שום אפשרות, ואין לי שום מים איתי. ואני רוצה לאכול. האם אני יכול כעת לקחת כלי, אני עוד לא סיימתי את השאלה, אתה בן פורת יוסף עליך. האם אני יכול לקחת כלי ולקחת מהים מים וליטול ידיים? לא. למה? כיוון שהמים, לא סתם, אל תגיד, תגיד למה. שהמים מלוחים. כיוון שאלה מים מלוחים, מי ים הם מים מלוחים? לא מועיל. אבל אם בכנרת אני נמצא, ואני לוקח משם מים, ובאמת המים שם נקיים, החוף נקי, לא עברו שם איזה כל מיני תיירות מזוהמת, אני יודע מה. אין שום בעיה, אני יכול ליטול את הידיים. אפילו... איפה, מאיפה הוא הולך, לאיפה הוא בא. הוא עדיין הראש שלו בסוכריות, הוא בא... כן, כן. חילה, סליחה... אני דיברתי על להטביל ידיים, אתה הקשבת לי בכלל, מערב ערבים בחוכמה. אנחנו דיברנו שלוקח את הכלי ומוציא מים מהים, ויטול בהם ידיים. בסדר? איך, סליחה? בחוץ הים, בתוך הים, לא משנה, זה לא מפריע. בטל. אני יכול לשפוך לתוך הים, וזה לא פוסל שום דבר. אין שום בעיה. אז יוצא שהם כשרים. אותו הדבר, נטילה מים של המקווה. מתי יהיה מותר? מתנה שהמים של המקווה צלולים. אבל אם המים יש להם ריח לא טוב, לפעמים יש להם ריח לוואי, לפעמים המראה שלהם משונה. זה השם מרחם. אם אתה בא ביום שישי, לקראת, לפני כניסת שבת... וואו, 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 זה כמה חמין עבר שם, כמה שירים של זה מניע שם, וואי, 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 וואי. עליו השלום, רבנו שלמה זלמן אוירבך, היה תדעו, היה יהודי מיוחד במינו, גאון אדיר היה, וענב מתנהג בענבה מוחלטת, היה גר בשכונת שער חסד. אז אני כמה פעמים הייתי שם ביום שישי, היה לי איזה חברותה, אז היינו הולכים כבר למקווה שם, כבר בשעה 11, 12, ככה עדיין המקווה נקי. הוא היה מגיע באותה שעה בערך, 11 וחצי, לקראת חצות, שעה לפני חצות. והיה לפני שהיה תובל, היה מתקלח. שהיה יוצא מהמקווה, היה מתקלח. היה אומר, אני לא רוצה, לא לתת ולא לקחת. אומר, לא לתת מהזיעה שלי שבגוף. ואפילו שהוא קדוש, מוכנים ללקק לו את הידיים, את הכל, זה קודש קודשים היה. ואני לא רוצה גם לקחת מאיזה אשב אחרת. זה עדין נפש היה, איש נחמד. אז זהו, אז זה, אם כן, כאן אדם ידע. אז המקווה, אם המים באמת צלולים, לפעמים הם ממש צלולים, תענוג. ולפעמים אשב אחר. רק מה אכלור שם, אז אתה צודק, זה עוד בעיה. זה עוד בעיה. כמו מבריכות, אותו דין. גם הבריכות של היום, זה גם, זה מסוכן מאוד, זה מלא מיקרובים, שם הם לא צועקים. הם לא אומרים, יש בעיות תברואה ובעיות של זה, אין משרד הבריאות ואין כלום. אז זה מגיע למקוואות, מתחילים לעשות בעיות. כן. היה איזה ביישוב מסוים, כאן סמוך לירושלים. הייתה בעיה, לא היה להם מקווה. והבעיה הכי חמורה, הייתה בשבת. כן, המקום היחיד זה מחוץ לאירו, וצריך ללכת 40 דקות, 50 דקות, בחושך. מקומות מסוכנים, יש שם שועלים, תנים, מה אין. אז היה איזו אישה צדקת אחת, מה זה צדקת? אישה שלא שומרת מצוות הייתה אפילו, אבל מכבדת התורה, מכבדת חכמי ישראל. אמרה, בואו, קחו את הבית שלי. ויש לי חצר. איזה חצר יפה פייה, הכל. תרמה שיש שם מקווה. הלכנו לעשות מקווה. הביאו תחפור, הביאו זה. נהיה שם בלגן, בא ראש המועצה, אומר, תראו, אני לא מתנגד לכם, אני רוצה, הוא חילוני גמור. אבל יש לי בעיה, יש לי כאן כמה תושבים, כאן מסביב, שהם בלשו וחלשו וזה, ועושים בעיה. ואני צריך מבחינה חוקית, אבל יש עליו, פה מיד יבוא, משרד הפנים, משרד המשפטים, מי לא יבוא? והוא, האום יגיע אפילו. הבית הלבן, גברת קלינטון, זה צוקה ללחה. בסוף איך זה עבר? תשמעו מה זה, איזה, איפה אנחנו חיים, באיזה מדינה יפה. כתבנו שמה, ברישיון, בקשת הרישיון, מה היה כתוב שמה? נו, תן לי לזכור, איך קוראים לזה? חדר כושר, וריפוי בעיסוק, עיסוי, ובריכה. וזה עבר. הם הגישו בגץ, וגם הבגץ אישר. אבל אם היה יודע, הבגץ שיש שם מקווה, הוא מה היה עושה? היה עושה מקווה של אש. כן. אז ככה זה, הבנת? אומרים לך, היה ברומא. זה פה יותר גרוע מרומא. כן, ככה זה. עכשיו, מוישה, לכבוד ככה, חודש אדר, יש שאלה קצת ככה מעניינת. אם למשל עכשיו הלכתי בשוק וראיתי איזה דגים מעניינים, דג שהנכד שלי מאוד אוהב אותו. עם כנפיים, שמה זה מיועד גם לך השאלה הזאת. הלכתי בשוק וראיתי מישהו הביא דגים יפפים, לא יודע מאיפה הביא אותם, מאוד ומיסים, לא יודע, הביא. ודגים יפפים, ושם אותם בתוך איזה שקית של מים, מים נקיים. ולקחתי את הדג, הבאתי אותו הביתה, עכשיו אני רוצה את המים האלה, כיוון שהתברכו בדגים, ובדגים יש ברכה, ליטול בהם ידיים, מותר או אסור? מה אתה אומר? שמה אומר מותר? לא, מה שתו הדגים, זה נקי, מים צלולים, אני מדגיש. מים צלולים, אני עומד מול האור, אין שם שום בעיה. לפי ההלכה, דג במים, אין שום בעיה. המים שיש שם דגים, מותר ליטול בהם ידיים. הרי היה גם בכנרת. בכנרת, אתה יודע, יש שם כעת, זרקו שם משרד החקלאות, 40 אלף דגיגים קטנים של בורי, כדי שיתרבה, כי הדגה שם לא יודעים מה קרה לה, מתה. משלמים היום משרד החקלאות לכל דייג 5,000 שקל סכום אבטלה. ואמרו להם לא לדוג. כי רוצים שעד שזה באופן טבעי, יש שם צריך. אז הנה, יש לך מים שיש שם זה. אבל באקווריום שלך בבית, לקחת משם מים, נגיד, קם בבוקר, פותח את הברז, ואין מים. או מתי שהיה שלג, לא קרה לך, אתה סיפרת לי. פתחת את הברז, לא היה מים. קפאו המים בצינורות. אז יש לו שם אקווריום, לא רחוק מהברז, הכניס את הכלי ויטול ידיים. אסור. למה? זה מים שנעשו במלכה, מים מזוהמים. המים האלה, זה מים שכיוון שאתה אכלת, אתה מאכיל את הדגים, הם עושים פסולת שם. והמים האלה הם לא נקיים. אז וגם יש להם דין של מים שנעשה בהם מלאכה, והמים האלה לא מועילים. אז זה שונה מדג במים סתם, ששמתי אותו בכלי. למשל, לקחתי לי מים, ושמתי בינתיים זמני, עד שאני אתקין את האקווריום, ואפעיל אותו, אז שמתי את הדג או את הדגים בתוך דלי, ואחר כך במים אני רוצה ליטול ידיים, אין בעיה. אם הם צלולים, אין בעיה. אבל במים של אקווריום, שהם בדרך כלל אמורים להיות מתונפים, אפילו אחרי יממה או שתיים, אז זה, לכן הדוע, אתה יש לך אקווריום, לא? כל שבועיים צריך להחליף מים. לא, אז יש לך טעות, אז סימן שאין לך אקווריום. אקווריום שלך זה מפלסטיק. לא, צריך להחליף את המים, לא כולם, חציים. תלוי כמה זמן עבר מאז שהחלפת פעם אחרונה. ויש שם משקעים, יש כאלה קונים גם, יש, אני אגלה לך סוד, יש דג מיוחד, איך קוראים לו, שכחתי את שמו? איך? נקאי. הוא הולך שם על התחתית, הוא אוכל רק פסולת. כמו אובמה. רק פסולת הוא אוכל. פרמינן, איזה שרץ המים, משהו. מה אמרת? יו, מוישה, תפתור את הבעיה. חנות דגים, יש שם בריכה של דגים, קרפיונים, ובורי, מה דינם? בים? אתה יכול להעביר לי את זה בכתב? חנות של דגים, המים שבבריכה, שם נקיים? זה מתאים, אתה תשתה מהם? כל יומיים, לא, כל שעתיים, מה כל יומיים? כן. ודאי שלא. זה לא, זה כמו אקווריום. היינו, מה ההבדל בין אקווריום קטן לאקווריום גדול? זה אקווריום, ממש. ודאי שזה לא. לא מועיל. מהברס תיקח. מקום אחר תיקח, אבל זה אסור לך לקח. כן. אז עכשיו, אז למדנו שדג ששמו במים. עכשיו אותו דין, לקח ירקות ושם אותם במים, לשטוף אותם, חסה או כל מיני, ורוצה כעת להשתמש במים האלה, נפסלו. אלה נקעים מים שנעשו בהם מלאכה. ואפילו אין סבון, ואין כלום. שם, שמה את הירקות, עשה בהם, שפשף אותם, יחלח אותם, וכו'. זה נפסל, ואי אפשר לזה. וגם למה, יש גם אומרים גם, בגלל שהדג לא הוסיף לחות, אבל הירקות הוסיפו לחות מצד עצמם, אז המים נהיה בהם שינוי. כן. מה? לא שמעתי, מה הוא אומר? אתה יכול להסביר לי? מה הבריכות? הבריכות של דגים זה אותו דבר. מה יש שם? אתה יודע, אלפי דגים יש בכל בריכה כזו. זה גם פסול. ודאי זה פסול. זה לא ים. אם זה בים, יש לך רשתות בתוך הים, זה משהו אחר. אבל בתוך הבריכה, לא. בתוך הבריכה, זה לא מועיל. מה מים שעבר עליהם הלילה? בדלי, אבל לא בבריכה. בריכה של דגים, אין בעיה. בכנרת, אני יכול לקחת מים, כי זה לא נקרא מים שעבר עליהם הלילה. אבל היה לך בכלי בבית, זה מים שעבר עליהם הלילה. זה ודאי נפסד. עכשיו, לא רק מים שעבר, מחילה, יש פה טעות. מה שאמרנו עבר עליהם הלילה, זה שתי סוגיות שונות. זה סוגיה במסכת נידה, וזה סוגיה במסכת עבודה זרה. במסכת נידה, מובא שלושה דברים שעושה אותם דמו בראשו. שום כלוף, בצל כלוף, ובצה כלופה. זה עבר עליהם הלילה, שם נאמר עבר עליהם, אבל מים לא עבר הלילה. מים, השארת מים. למשך כמה דקות, ללא השגחה, נפסלו. בלילה. בלילה השארת מים מגולים, חוץ מכוס תה או קפה, שהגמרא אומרת שנחש מפחד ממים חמים, אבל מים צוננים, רגילים או בקבוק שנשאר פתוח, נפסל, נפקה מידה לקידוש. הגמרא, אתה יודע מה כתוב בגמרא מסכת עבודה זרה? הגמרא שואל את השאלה שלך, כמה זמן? הגמרא אומרת, כדי שיבוא הנחש מאוזן אחד של הכלי לאוזן השני. כמה זמן לוקח לו ללכת מצד אחד לצד השני? השאיר את זה כך, נפסל. רק מרן כתב, שבמקום שאין מצויים נחשים, יש להקל. אבל דיברתי עם אחד השנה מלוכדי הנחשים, אמר לי הרב, תודיע לכולם שאין מקום שאין נחשים. אומר לי, אפילו בתל אביב, באבן גבירול, יש שם נחשים. מחוץ לנחשים שהולכים על שתיים, שם גם עוד יש נחשים. אומר, אני מוצא בכל מקום. אומר, חושבים שבבתים רק קומה ראשונה. אומר, קומה שמינית, תשיעית, נחש מגיע על הכל. מלא. כן. גם ברחביה יש. אז זהו, אז זכן, צריך לדעת שמצויים נחשים, רק הם לא יוצאים. אני אספר לכם סיפור, לכבוד פורים, אבל סיפור אמיתי. היהודי אחד הבא אליי לשיעורים בחולון, זה סיפר לי את זה לפני כמעט 30 שנה עבר מהמעשה הזה. אמר לי שהוא קנה איזה מסעדה באזור תל אביב, באזור טוב ליד התחנה המרכזית שם, מקום של מסעדה, והוא כמובן עשה שפתח שם, המסעדה קשרה. מה זה קשרה? רבנות רגיל. אז לא היה עדיין בדצים וכל השקלולים שיש היום. אז בקיצור, הוא פתח שם. עכשיו מה? כל בוקר הוא בא, הפועלים באים, רואים שוד בשבר. הם משאירים לפעמים בשרים, משאירים, אני יודע, מופשר, יש מוכשר, יש כל מיני. רואים שם שוד בשבר, חתיכות, וזה זרוק פה, וזה זרוק שם. לא הבינו, ריבונו של עולם, מי חוגג פה בלילה? באים פה, נראה שזה ממש חבלה. שמו רשתות, שמו סורגים, מחליפו מנעולים, ואז התחיל להיות הפלדלת וכל הזה, אז התחיל להיות הרבריח וכו'. שום דבר, אותו דבר. פעמיים, שלוש בשבוע, הם רואים משהו נורא. בקיצור, שאלו ודיברו, דיבר אפילו עם חברת חקירות, אמרו לו, תשמע, לא יעזור לך, אתה צריך בלילה אל תהיה לבד, קח איתך איזה שני חברים, ותצטטרו שם, ותראו מה קורה. אמר, בסדר. אז עוד לא היה מצלמות, היום יש כבר מצלמות, יש זה. אומר, הם בלילה, שתראו פתאום בשתיים בלילה, שוד ושבר, עומד צמר שערות. אומר, אנחנו רואים איזה 12-15 נחשים, כל מיני גדלים יוצאים, מתחילים לטייל שם, ונראה שהם מכירים את המקום עם כל החורים. ואוכלים מהבשר, ואוכלים מפה, ואוכלים משם, ואיזה חגיגה עושים. חגיגה גדולה. וחוזרים, אחרי זה אומר איזה שעה, שעתיים ככה, בין 2-4, זה הזמן שלהם, חוזרים. אומר, אנחנו רעדנו ולא הרצייצנו, אפילו פחדנו לנשום. טוב. אחרי זה, הלך, סיפר לחברים שלו, כך וכך המעשה, ויש לו חד נחשים מפורסם שם, הביאו אותו. אמר להם, בסדר, הוא ישר מכיר, הלו חד נחשים, יודע איפה יש, מה יש, מה אין. בדק וזה, אמר לו, אדוני, תמכור עכשיו את החנות, תברח מפה. אמר לו, זה לא סתם זה שמחר לך, ופה יש כן, אומר, אני לבד צפרתי אולי 36 נחשים יש למטה. כן שלהם, זה לא יעזור לך, יש להם מחילות תת-קרקעיות שמשם הם מגיעים. והם יודעים בדיוק מתי לצאת ואיך לצאת ומה לעשות, תברח. מסכן בהפסדים וזה, עזב את המקום והלך לו. יש מעשה ידוע שהיה בירושלים, לפני 100 שנה, בזמן רבי שמואל סלנט. היה איזה יהודי אחד, שהוא היה מוכר ביצים, והיה לו תבניות של ביצים. כמובן, אז התבניות היו קצת אחרות מהעץ יותר, לא של 30, היה של 50, אני יודע, של כמה. והיה לו שכן, אני, היה עובד, והיה לו הרבה ילדים. אבל הוא מתפלא, הוא עובד קשה מאוד, והוא לא מצליח לפרנס את המשפחה כמו שצריך. וזה השכן, עובד, לא קשה כמוהו, וברוך השם, ברוך הבא הרב, כל שנים רבות, נעימות וטובות. מהלילה תדעו, מתחיל להיכנע זרעו של עמלק עד ליל פסח. 30 ימים. אז אם כן, רבותיי, אז הוא לא יודע מה קורה. טוב, והנה מה הוא רואה? כמעט כל לילה רואה שהביצים, כל אלה הביצים שנמצאים למעלה, הוא בא בבוקר, הן ריקות, רק קליפה. יש שם נקב קטן, וכאילו מישהו יש לו משאבה, ושואב את זה. בא אצל הרב שמואל סלנט, אמר לו, אדוני, זה השכן שלי, גנב. הוא בא בלילה, וגונב לי את הביצים הזה, והוא לא יודע מאיפה יש לו קליפות של ביצים, שם במקומם דמה, ולוקח את הביצים ובוחר אותם. שמע, זה פעם אחרי פעם, וזה כמעט כל לילה חוזר על עצמו. אמר לו, לא, אסור לחשוד בקשרים. יש לך ראייה, אתה יודע. אומר, ודאי מה, אין לי אף אחד, זה השכן שלי היחיד. הוא יכול להיכנס ולצאת אצלי, הוא יודע מה שקורה אצלי וזה. אמר לו, אדוני, אל תדבר סתם. עד שאמר לו, שבלילה ישים שם המערב, שם מערב בלילה וראה, באים נחשים כל לילה, עושים נקב קטן בקליפה, ומוצצים בשנייה אחת את כל התחולה של הביצע. וככה היו עושים. אז אמר לו, אם כן, אמר לו, אז מה אני אעשה עכשיו? אמר לו, עכשיו ניתן לך תרופה. מחר, אמר לו, מחר תשים שם ביצים קשות. תסגור הדלת, למה אתה פותח? לא הבנתי. אל תפתח. תסגור. אמר לו, מחר תשים שם ביצים קשות. שם ביצים קשות, הנחשים לא באו יותר. מה קרה? הנחש רגיל שזה בלע את הביצה, הנחש מה עושה? בולע את הביצה, מוצץ ופולט את הקליפה. עכשיו הוא בלע את הביצה קשה, נחנק. זה נכנס לו בתוך הגוף שלו, וחנק אותו, ויעמוד. כן, ימותו כל הנחשים שבעולם. לבער אותם מהעולם. אז אם כן, אז נחזור לענייננו, יוצא מים, מים צריך שיהיו מים שזה. עכשיו עוד שאלה, מוישלה, איפה מוישלה? ברח לי. מים, מים ששתו מהם בעלי חיים. משנה מפורשת. שמים ששתו מהם בעלי חיים נפסלו, אבל יונה לא. וכל בעלי החיים הם יורקים לתוך המים. היונה היא שותה, והיא לא יורקת, אז היא לא מקלקלת אותם. לכן אם ראית שהמים האלה באה היונה ושתתה, מותר להשתמש בהם לנטילת ידיים. בכנסת ישראל נמשלה ליונה, נשוכו יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, נזכה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בנחת ולא בצער.